טוב. אז כמו שפתחנו באמירת הנושא, אנחנו נדבר היום על משהו שהוא כמובן קשור לדרך לישיבה, אבל אני חושב שהוא קשור בכלל לדרך לאדם, להצלחה בחיים. לכן הגדרתי את זה הצלחה על פי הרצון, לא דווקא הצלחה בישיבה, הצלחה בדברים, דווקא בדברים הרוחניים. אני חושב שזה משהו הרבה יותר כללי והרבה יותר עמוק, לנסות להבין משהו, איך העולם, איך הקדוש ברוך הוא ברא בעצם את התהליך של נתינת השפע שלו בעולם. הקדוש ברוך הוא כולו רצון להיטיב כמה שיותר לאדם, ובכל זאת, הטוב הזה, הוא לא נמצא פה בצורה ככה כותפים אותו מהעצים, אלא הוא תלוי בדברים. כדי שהטוב הזה יגיע, כדי שההצלחה הזאת באמת תגיע אלינו, יש איזשהו תהליך שצריך לקרות כדי שהדבר הזה יקרה. אולי נפתח במדרש מאוד מעניין שמדבר לגבי הנושא של ירידת המן. ותשימו לב, להדגיש ככה כמה שורות, פסקה קצרה, מדרש פרשת בשלח, אומר ככה: הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. הדאוד כתיב, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. לכל חי מזון אין כתוב כאן, אלא לכל חי רצון, שהוא נותן לכל אחד ואחד רצונו מה שהוא מבקש. וכן לעתיד לבוא, נותן הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד כל מה שהוא מבקש. אם תטמע על הדבר, ראה מה עשה לישראל בעולם הזה, שהוריד להם המן, שהיה בו כל מיני מטעמים, והיה כל אחד מישראל תואם כל מה שהיה רוצה. כשהיה מתאבה לאכול דבר, היה אומר, אילולי היה לי פטמה אחת לאכול, מיד נעשה לפיו טעם פטמה. דבר היו אומרים, והקדוש ברוך הוא עושה רצונם. מר בי אבא, אף לא היה אומר בפיו, אלא חושב בליבו, מה שנפשו מתאבה, היה הקדוש ברוך הוא עושה רצונו, והיה תואם טעם מה שהיה מתאבה. דבר מאוד מעניין, פותח את ידיך ומשביע לכל חי, מה המילה שלכאורה הייתה צריכה להיות? מזון. פותח את ידיך, הקדוש ברוך הוא שערי פרנסה אצלו, ונותן לכל אדם, לכל חי, ולא רק לאדם, כל חי, אבל ודאי הכוונה בעיקר לבני האדם, כל חי, מזון, שיהיה מה לחיות, שיהיה פרנסה, שיהיה מה שצריך. משביע לכל חי רצון. את זה חז"ל מדייקים, את המילה הזאת של רצון, ואומרים באמת, באמת הקדוש ברוך הוא נותן לך לפי מידת הרצון שיש לך לקבל. ובמה אנחנו מכירים את זה ככה מהסיפורים של הגננת, אבל פה זה הופך להיות מדרש הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, בעצם כל אחד פשוט, המן היה אותו דבר, כן? תחשבו על הנושא, לדמיין רגע ככה את הסיטואציה. יש לך פה איזה משהו שבעצם שווה לכולם, משותף לכולם, אבל כשזה מגיע לתוך הפה שלך, מגיע משהו אחר לגמרי. אם אתה, חס וחלילה, אם אתה אדם מריר, פה פירוש מאוד מאוד יפה, כתוב, אפילו יש לי את זה פה, אני אקרא לכם את זה ממש בלשון, כמו שהיא משהו מאוד מאוד קצר, אבל מאוד מעניין, לפי בחסידות, כן, יש ברבי, במגיד ממדריץ', אז כתוב שעם ישראל לא הצליח לשתות מים ממרה, כי מרים הם. מה הפשט של הפסוק?
המים היו מרים.
אז לא שתו. אבל מה כבר, בוא תזרום עם, עם החסידות. לא יכלו לשתות מים ממרה, כי... כי העם היה מר. כי מרים הם. הם, האנשים, לא המים. זה מדהים. זאת אומרת, אם חלילה אדם הוא מריר, אז גם אם הוא ישתה מים מתוקים, זה יהיה לו מר. מה? שומעים את הפסוק הזה? אני ככה פעם ראשונה שראיתי את הפירוש הזה ככה, עשה לי...
אבל היום אנחנו יודעים את זה. אדם
שרע לא מכיר. כן, כן. אין בעיה, אנחנו יודעים היום מה שהם ידעו מזמן, אבל זה מאוד עמוק. זה כבר, לפי דעתי, זה כמעט הפשט, זה לא דרש חסידי. ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. זאת אומרת, ברגע שאתה מתלונן, ברגע שאתה נמצא, האנרגיה הפנימית שלך היא אנרגיה שלילית, כמו שרגילים לקרוא לזה היום, אז לא משנה מה יביאו לך, זה יהיה מר. זה לא יהיה, כי יביא לך את הדברים הכי טעימים, הדברים הכי יפים, הדברים הכי טובים, זה יהיה מר. למה? כי זה מה שיש לך בפנים. זאת אומרת, יש פה עם ישראל במדבר, אלפי אנשים, וכל אחד יטעם במן משהו אחר, לפי מידת הרצון שיש לו לקבל, לפי איזה גודל של דבר הוא רוצה לקבל. עכשיו, זה נראה כאילו אוכל, אז מה הסיפור? אחד כאילו... אז עכשיו נראה זה משהו כזה טוב, אז אני אדמיין איזה מנת שווארמה טובה, ואני אדמיין איזה דג טוב, ואני אדמיין איזה, לא יודע, איזה גלידה טובה. זה לא הסיפור. הסיפור הוא כמובן הרבה יותר עמוק. הסיפור הוא מה אתה רוצה. כמה שאתה רוצה, ככה ייתנו לך. זה גם פירוש הפסוק, יהי חסדך השם עלינו, כאשר ייחלנו לך. הכאשר... הוא בעצם, זה בעצם מילה תחליפית למילה כמו, או במידה, כן? יהי חסדך השם עלינו, כמו שהכנו לה. זאת אומרת, ככל שאנחנו נרצה יותר, ככה אנחנו נקבל יותר. זאת אומרת, זה, תחשבו על, על המבנה הזה ש... שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא בו את העולם, הוא בעצם אמר, תראו, אני, השפע מבחינתי נמצא פה. כמו שהמן היה נמצא, הפרנסה נמצאת, השפע הרוחני נמצא, זה נמצא. אתה יכול להגיע למצב שבו אתה, יהיה לך טוב עם עצמך, ויהיה לך טוב בחיבור לקדוש ברוך הוא, יהיה לך טוב בתפילה, יהיה לך טוב בגמרא, כל מיני דברים שהם נראים לנו לפעמים היום לחלקנו קשים, לא כל כך מרים קצת, לא כל כך נעימים, לא תמיד כל כך טעימים. הוא אומר, בלשון של הרמח"ל, לרמח"ל יש משפט ככה מאוד מאוד חזק, אפשר אולי לקרוא את המשפט הזה בלשונו של הרמח"ל, הרמח"ל אומר, אין המשפיע משפיע לפי בחינת עצמו, אלא לפי בחינת המקבל ממנו. כן, זאת אומרת, השפע נמצא, וכמות השפע ואיכות השפע היא תיקבע אך ורק לפי דבר אחד, לפי כלי הקיבול שיש באדם המקבל. משל למה הדבר דומה? משל מאוד מאוד פשוט, תמיד משתמשים בו, כן? תארו לעצמכם שיורד עכשיו גשם, ברוך השם, כמו שירד ושימשיך לרדת, ואני יכול לשים בכניסה לבית את הכוס הזאת, אני יכול לשים דלי, אני יכול לשים חבית, אני יכול לשים בריכה ענקית, וכן, בהנחה שיש כן כמות של שפע, כן, ניקח גשם שהוא, ברוך השם, גשם בכמויות טובות ובריאות, מה שיתמלא זה לפי הכלי שאני אשים. זה מה שהתמלא, אלא שבגשמיות זה קל להבין את זה, גם בסדר, עשית כלי, נגמר הכלי, השאר נשפח הצידה, וזהו, זה מה שיש. אבל אם נבין שבעצם מבחינת הסדר בעולם, זה הסדר, השפע נקבע לפי העוצמה של הכלי שמקבל אותו. הכלי זה אנחנו, והכלי, בהגדרה יותר מדויקת, זה עוצמת הרצון שיש לנו לקבל את השפע. כי לפי מה נקבע הכלי? איך? הרי כולנו נולדנו, יצאנו כולנו מבטן אמנו בדיוק באותה צורה, כולנו נולדנו עם אפשרויות, עם יכולות, ברוך השם, עומדים על שתי רגליים, הראש עובד, הלב עובד, אנחנו מתפקדים, ומה ההבדל? ההבדל הוא ברצון. ככל שהרצון לקבל גדול יותר, ככה גם כמה שנקבל יהיה גדול יותר. בוודאי בדברים הרוחניים, לא בשמיים אגב, שהדבר הזה גם נכון לדברים הגשמיים. גם נכון לדברים הגשמיים בהרבה בחינות, נכון שזה אולי יש שם גם כללים אחרים, אבל זה בהחלט דבר שהוא ידוע, היום יש הרבה בעלי אימון, מה שנקרא קאוצ'ינג, שאדם בא ואומר, תשמע, אני רוצה להיות עשיר. אז עובדים איתו על זה אם הוא באמת רוצה. כלומר, אם אתה זה לא כזה, לא בטוח שטוב להיות עשיר, אבל יש אחד שרוצה להיות עשיר. כן? זה, כל הסוד, יש כיף אחד בטוח בעשיר, זה אני רואה עכשיו, שאנחנו צריכים, אנחנו עסוקים בגיוס לישיבה, שיש לך אפשרות לעשות המון חסד. לפעמים אני אומר לעצמי, וואו, איזה כיף היה, מבחינה הזאת אם היה לי, לא בשביל עצמי, לא חסר לי שום דבר, לא צריך שום דבר, טוב לי, יש לי בגד לאכול, לחם ללבוש, ברוך השם, מה שאני צריך, אני שמח, אבל איזה כיף זה שאתה יכול לעזור לאחרים, שאתה יכול, זה לא משנה, אתה רוצה להיות עשיר, זה מאוד מאוד יהיה תלוי ברמת הרצון באמת העמוקה שלך, שאתה רוצה להגיע ליעד הזה. אתה רוצה להגיע ליעד הזה, יש כלים ודרכים שהרבה פעמים תגיע. אבל בזה יכול להיות שהעולם אולי עוד תלוי בעוד כמה דברים, לא יודע, זה שאלה, אבל גם שם זה יכול להיות. אבל בוודאי, חזל פה ודאי לא התכוונו לאוכל, שהוא קיבל לאוכל כזה, ואוכל, המן הוא בכלל מין אוכל רוחני כזה, וכשחזל דיברו על זה, הם ודאי דיברו ורצו לומר לנו פה משהו מאוד מהותי בנושא של הרצון. עכשיו תראו, בעניין הזה של הרצון, אני רוצה לשתף אתכם בשני מקורות מאוד מעניינים שראיתי פעם, ולפי דעתי מאוד מאוד מתחברים פה לעניין. קודם כל, פסוק במשלי, שאגב משלי, צריך את הציונים שלי כדי לדבר על משלי, אבל אני רק אומר, באמת מי שככה רוצה ככה באמת ללמוד ככה עומק של חיים, חוכמת חיים ומידות, ובאמת ככה עוצמה של בנייה של אישיות, ספר משלי הוא מדהים, ממש בפשט שלו, לא צריך יותר מדי, פשוט לקרוא אותו, להבין ממש את מה שהפסוק אומר, והוא כבר אומר, הוא אומר הכל. אז תראו פסוק, פרק אב זין, פסוק זין, אם מישהו רוצה פעם לראות את זה בפנים, הוא אומר ככה, נפש שבעה תבוס נופת, ונפש רעבה כל מר מתוק. שומעים? אז אומר פה הגרא, פירוש הגרא, העניין, כאשר לא יחפוץ האדם בהיגיון התורה, אז אינו תואם את עיקותה, ואז תבוס נופת. מה זה נופת? מה? נופת סופים, נופת זה דברים טעימים. נפש רעבה, אדם רעב, סליחה, נפש שבעה, תבוס נופת. אם הרגשתם את זה פעם שאתה שבע, אתה מה שנקרא, לא יכול להכניס כלום. ואם לך איזה מנה אחרונה, משהו... משהו חבל, אז מה, אתה אומר, תקשיב, אני גמור, אני לא יכול להכניס, כאילו, אני חילה, אני קח את זה ממני, אני לא יכול לראות אוכל. נפש רעבה, לא יודע אם יצא לכם, היום ברוך השם אנחנו בדור יחסית צבע, לא יודע אם פעם מישהו הרגיש שהוא רעב, זה לא הסיפורים של ההורים שלנו שעברו כל מיני דברים בשואה וכל מיני מקומות אחרים, אבל אני פעם אחת הרגשתי צמאון, עשיתי טיול עם חבר, תור נער בן 17, טיפש 10, מטומטם, שלא מבין מה החיים שלו, הולך למדבר יהודה בקיץ, עולה את מעלה בני המושבים, מישהו קצת מבין פה בטיולים, נכנס לוודי ארוגות, ויש מעלה בני המושבים שהוא מחבר בין נחל ארוגות לנחל דוד. מעלה מטורף, חבל הזמן, עם ימייה אחת וכמה פלפלים. בשלוש בצהריים, פסיכים לחלוטין. אבל נערים, וזה עוד פגשנו, זה פקח של שמורות הטבע, אומר, יש לכם ימייה, אתם חבר'ה צעירים, יהיה בסדר. אנחנו כבר אחרי יום שלם של טיול, שלוש בצהריים, בחודש אב, בקיץ, טורף, עולים, עולים, ועולים, ועולים, וכבר נגמר לנו המים, ואנחנו סוחטים את הפלפלים, ואנחנו פשוט כבר, פשוט עוצרים באיזה צל, באיזה סיבוב, ליד הצל, ואומרים לעצמנו, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו פשוט, זה מסוכן מה שקורה פה, אנחנו בלי מים, בלי זה, ויש לנו עוד ככה עלייה, לא יודעים בדיוק מתי נגמרת, לא הכרנו, ידענו בגדול את המסלול, אבל לא. טוב, בקיצור, תפסנו שכל, אמרנו, יאללה, חוזרים חזרה לנחל ארוגות, מי שמכיר, יש שם מעיין הנסתר, היום הוא כבר עם חבל, אסור להיכנס אליו. אתם טיילים קצת, איך אתם? טיילים, טיילים. טיילו, טייל בארץ. אז קיצור, אז היה ככה, העסק קצת היה יותר פתוח, לא משלמים כסף, ולא כמו היום, הכל כזה מסודר. פשוט עפנו חזרה את כל הדרך בטיסה, היינו פשוט צמאים, גמורים, רצנו חזרה למפל הנסתר, ופשוט שתינו מים ככה מהמעיין, מהמפל, יחסית זה מים שבסדר, כאילו, אתה לא מת אם אתה שותה אותם, סתם חוויה שאני שואלתי, דיר, מתי היית פעם צמא ברמה, זה הסיפור שאני, זה הסיפור שאני אספר. על כל פנים, כשאתה צמא, אז מה קורה? תביא לי מים חמים, לא יודע מה תביא לי, רק תביא לי משהו, או שם אדם רעב, מת מרעב, לא יודע, תביא לי איזה פרוסת לחם יבשה, אני פשוט, אין, גמור מרעב. ואם אתה מאוד שבע, אז גם דברים מאוד טעימים, אתה לא רוצה אותם. זאת אומרת, הגר"א, הכל זה משל, כמובן משלי לא בא שלמה המלך לעשות פה משהו, לספר על ענייני אוכל ושתייה, כל משל, לנושא של אהבת תורה. אם אתה בבחינת צווה, מה זאת אומרת בבחינת צווה? אין לך, הרי בלוש ברוך הוא ברא את האדם שכשהוא צמא או רעב, אז הבטן, הגוף שלו משדר לו רצון לאכול. ברוך השם, תראו לכם אם זה לא היה, מה היה קורה? זה מנגנון מדהים. הגוף משדר, ואז אתה רוצה לאכול, כי אתה באמת מרגיש שאתה צריך. ואם ניקח את זה מבחינה רוחנית, אז זה בדיוק מזכיר את מה שאמרנו קודם, כי מרים הם. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שבע, זאת אומרת, אם אין לך רצון, אז לא משנה שיביאו לך את השיעורי תורה הכי מתוקים בעולם. יביאו לך מרצה מטורף, מעניין, אני לא יודע מה, אולי טיפה עוד יתחיל טיפה לעניין, אבל אי אפשר, כי אין מנגנון פנימי שרוצה, כשאין מנגנות ממי שרוצה, אז שום דבר לא יעניין. זה לא רק שאיזו סוגיה נידחת בגמרא לא תעניין, זה לא, פשוט לא, לא. ואם אתה רעב, נפש רעבה, כל מר מתוק. אם אתה נפש רעבה, פה זה בצד החיובי, כלומר, אתה תמיד סקרן. אז נפש רעבה, כל מר מתוק. כלומר, גם הדברים שהם לכאורה מרים, כלומר, הם לכאורה בשלב הראשון לא כאלה מעניינים, אתה לא מיד רואה את זה, אבל אתה רעב, אתה וזה מאוד הזכיר לי, כשראית את הפסוק הזה, זה הזכיר לי את המשנה באבות, והלכתי להסתכל על זה, מה אומר על זה המערב, ובאמת מצאתי שם משפט מדהים, בתחילת פרק ד', שם כתוב, איזו עשיר, שמח בחלקו, איזו זה, איזו חכם, הלומד מכל אדם. המערב אומר, לכאורה איזו חכם, זה שלמד הרבה. מה זאת אומרת איזו חכם הלומד מכל אדם? איזו חכם, זה צריך להיות מי שיודע הרבה הוא חכם. כך אנחנו רגילים בדרך כלל לשפוט את המציאות או להגדיר אותה, שמי שכל שאתה יודע יותר, זה עושה אותך אדם חכם. אז למה ההגדרה היא הלומד מכל אדם? ופה המהר"ל, תראו משפט מדהים, נקרא לכם ככה את המשפט העיקרי, זה כמובן יותר ארוך, אבל אומר ככה, זהו שאמר, איזה הוא חכם, זהו אשר לומד מכל אדם, כלומר, שמשתוקק אחר החוכמה מצד עצמו, עד שהוא לומד מכל אדם. הנה ראוי אדם כזה, שיקרא בשם חכם בוודאי, שלא באה לו החוכמה במקרה, רק כאשר היה משתוקק אל החוכמה, עד שלמד מכל אדם, ונחשב החוכמה מצד עצמו שהיה משתוקק לחוכמה, ואז הוא אומר עוד משפט אחד, כאשר הוא האדם המתעצם הנושא שהוא האדם המקבל עם החוכמה שמקבל, כמו החומר עם הצורה. אבל אם לא היה משתוקק שהוא החומר אל קבלת הצורה, כאילו אין כאן קבלת צורה לגמרי. כלומר, אומר המהר"ל, איזו חכם זה שכל הזמן מחפש ללמוד. מכל אדם. ואתה פתאום יכול להיות אדם מאוד פשוט, יכול להיות מישהו בספסל ברכבת מולך זורק איזה משפט לחבר שהוא מדבר איתו, ואתה פתאום אומר, וואלה, זה משפט חכם. אני זוכר עכשיו כל החיים את המשפט הזה, ואיפה שמעתי אותו וממי שמעתי אותו. כי זה פתאום, אתה כל הזמן נמצא בתנועה פנימית של רצון. ואני מתחבר חזרה לנושא הזה של הרצון. כאשר השריר הזה של הרצון, או נקרא לזה ככה, צריך לאמן שרירים, כמו שצריך לאמן שרירים גופניים, כדי שהם לא חלילה ככה יתייבשו, ככה גם צריך לאמן שרירים רגשיים, נפשיים, שכליים ורוחניים. צריך לאמן אותם. הרצון זה כוח מאוד מאוד מרכזי, שצריך לאמן אותו. כלומר, צריך להיזהר, לא לתת לו להירדם. לא לתת לו להיות במצב שהוא לא עובד, הוא לא פעיל, הוא לא משתוקק. צריך להשתוקק. צריך כל הזמן להרגיש את החיסרון, את הרעב ואת הרצון להתקדם. את הרצון להיות יותר, בכל תחום שהוא, בכל תחום שהוא. אם אני בעבודת המידות, שבעזרת השם אנחנו בשיעורים הבאים, בשיחות הבאות, ננסה להתעסק עם הנושא הזה של עבודת המידות, איך עושים את זה, מה הדרכים לעשות את זה, מה החשיבות לעשות את זה וכדומה, אבל אם נלך רגע לשורה התחתונה, רגע לסוף, כמעט כל אחד פה, מה שאני זוכר בשיחות אישיות איתכם לפני שנה, או בשיחות בתחילת השנה בחודש אלול, ככה שהספקנו ככה כמעט את כולם. מה אתה רוצה? לבנות האישיות שלי. למה באת לישיבה? אני רוצה להיות אדם יותר טוב, להיות אדם עם מידות יותר טובות, עם זה, אני רוצה לדעת יותר, אני רוצה ללמוד יותר, אני רוצה להתחבר יותר לעצמי, רוצה להתחבר יותר לתורה. זה אין מי שלא בא בשביל המטרה הזאת, אחרת בשביל מה הוא בא, מה הוא לא בא לבדבס את הזמן, זה ברור שבשביל זה באנו. אז זאת אומרת שהשריר הזה קיים, הוא קיים בצורה משמעותית, כי הוא כבר גרם לנו, הוא גרם לנו לעשות צעד, החלטה מאוד חזקה של בחירה בדרך כזאת של באמת להיכנס לשנים, לתקופה. גם אם זה שנה, לא משנה, גם שנה זה הרבה זמן, ובטח אם זה שנתיים, ובטח אם זה חמש שנים, לתקופה משמעותית בחיים שכל עניינה זה לפתח את הרצון להתקדם מבחינה אישית ומבחינה רוחנית. ולכן צריך להבין שלפעמים יש לנו משברים שאנחנו לא מבינים למה. לא, קשה כזה, אתה מרגיש, לא, הייתי רוצה יותר, לא זה, זה יכול להיות, אצל מישהו זה בא ידי ביטוי בתפילה, שיכול להיות שקשה לקום, יכול להיות שהוא כן מצליח לקום, אבל הוא לא מרגיש מספיק בתפילה עצמה, לא טוב לו, כאילו לא, הוא לא מספיק שמח, לא מספיק מרגיש איזושהי תחושה של תחושה פנימית טובה של התקדמות והתעלות בתפילה, וזה יכול להיות בלימוד, וזה יכול להיות בקשרים חברתיים וכל מיני, כל אחד לפי העניין שלו. ותמיד השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך זה מה מידת הרצון שיש לי כלפי הדבר הזה, לא רק רצון תיאורטי, עקרוני, כללי שנמצא בפנים, כי זה כנראה קיים, אחרת לא היית פה, אלא מה מידת הרצון בפועל שקיים אצלי כדי שהדבר הזה יקרה. וצריך להבין שפשוט בלי זה, זה כנראה לא יקרה, כי ככה הקדוש ברוך הוא, יחסדך השם עלינו, כאשר ייחלנו לך. כלומר, ככל שנייחל, ככה נקבל. אם לא נייחל, אז לא נקבל. עכשיו תגיד, רגע, אבל אני כבר התפללתי את זה כבר 3 פעמים, ועוד לא קיבלתי את זה. או אולי תגיד, אני כבר שנה מתפלל על משהו מסוים, ועוד לא קיבלתי אותו. אומר הרב קוק, על הפסוק, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. אומר הרב קוק, אם התפללת על משהו ולא נענית, אומרים לך חזל, אתה צריך להתפלל עוד פעם. למה? כי כנראה הרצון שלך והעבודה הפנימית שאתה צריך לעשות כדי שהשפע יחול עליך, כנראה שעוד לא עשית את זה מספיק. ואומרים לך מהשמיים, אם עוד לא הגיע מה שצריך להגיע, אז יש כנראה, השריר הזה צריך עוד אימון ועוד אימון, ותפילה, אנחנו כמובן לא עושים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, רגע, אתה עובד אצלנו, מתי זה, מה קורה, אני כבר ככה זמן או ככה זמן, אבל אנחנו מבינים את העיקרון. שום דבר לא יקרה, אני תמיד אומר, לפעמים שיחה אישית עם בחור, הוא אומר, לא יודע, לא מתחבר, היום התחלנו ככה איזו חבורה לגבי הלימוד גמרא, התחלנו ככה להציף את הנושא, את הקשיים, את הבירורים שאנחנו צריכים לעשות סביב זה, אחרי מנחה, מוזמנים, מי שרוצה, אבל לפעמים אתה אומר, תשמע, הרב, אני לא מתחבר לגמרא, אז מה אתה עושה בשביל זה? אני בחדר. או, לא יודע, שיעורים קשה להתרכז, אני נכנס 5 דקות, אני אין לי כוח ואני יוצא. אתה יוצא ואיפה אתה הולך, אני הולך לחדר. או התפילה, תשמע, לא יודע, אני בא, לא מרגיש, אני לא מתחבר, אז אני לא קם, אני קם ב9, אני מתחיל את היום עם השיעור של הרב אלעד, כן, זה, לא, כל החלק הזה שלפני לא מתחבר לי. אז צריך להבין, תמיד אני אומר, מהחדר לא יצא כלום, כלומר, אין, בחדר לא מתפתח, השריר של הרצון בחדר הוא לא מתפתח, יכול להיות שהוא מתפתח לדברים אחרים, תלוי מה עושים שם, אבל דרך כלל, עשייה שם היא לא איזושהי עשייה אקטיבית, יכול להיות שאדם בזמן הזה, לא יודע, יוצא לרוץ, אז הוא מפתח את השריר של הריצה, וזה בסדר גמור, זה מצוין, זה גם דורש מאמץ, ואני תמיד אומר, בתוכנית מטרות אישית, שבעזרת השם אני מקווה שאתם עכשיו בדרך להיכנס אליה, אז הרבה פעמים שעשיתי את זה עם חבר'ה, ומישהו אומר לי, שואל אותו, מה המטרה שלך בישיבה? תגיד מטרה אחת שאתה רוצה להתקדם בה בישיבה, אז הוא אומר, אני עד היום הייתי מצליח לעשות מדס פעם בשבוע, בפעם ברגע שהחלטתי לעשות 3 פעמים, אחרי פעם ורבע הייתי מתייאש. המטרה שלי עכשיו בישיבה זה להצליח לעשות מדס 3 פעמים בשבוע. עכשיו אתה אומר, רגע, באת לישיבה או באת לעשות מדסים פה, למה באת? ואני אומר למישהו כזה, אני אומר מעולה. אני אומר מצוין, למה מצוין? כי השריר של הרצון עובד. כלומר, הוא היה רגיל לעשות מדס אחד, היה קשה לו לעשות 3, אבל הוא רוצה לעשות 3. כי, לא יודע למה, כי הוא רוצה לאמן את הגוף שלו, הוא רוצה להגיע סיירת מטכ"ל, לא משנה למה, הוא רוצה לעשות 3. והוא לא הצליח לעמוד ברצון הזה, ועכשיו בישיבה הוא מפתח את השריר הזה של להצליח, להתמיד, והכוח רצון יהיה חזק ויצליח. אז אני אומר לו, מצוין, לך על זה, בשבועיים הקרובים או בחודש הקרוב, לך על זה. אבל כשאתה הולך על זה, תגיד לעצמך, חוץ מזה שאני אצליח עם הריצות והמדסים, תגיד לעצמך גם, אני רוצה להצליח לאמן את השריר של הרצון, כדי שהוא ידע איך להשיג דברים, ושיהיה לו כוח להחליט על החלטות שהוא רוצה לקבל ולהשיג אותם באמת. ולכן, זה אחלה מטרה זמנית, ואם בדרך כלל זה יוביל, אם הוא יצליח בזה, זה יוביל אותו לזה שהוא באמת השריר של הרצון מתחיל לעבוד, ועכשיו הוא לוקח אותו גם לדברים אחרים, שאולי כרגע הוא עדיין קצת רחוקים ממנו, קצת פחות כרגע יש לו את הכוח להחליט שהוא רוצה לאמן את השריר ולרצות, אבל הוא מבין שזה הדבר הנכון. בסוגריים אני אומר, נושא ככה לשיחה אחרת, אבל במשפט אחד, הרבה פעמים כשאני אומר את מה שאני אומר, אני יכול לתאר לעצמי שעובר לאנשים בראש את השאלה, אבל איך מפתחים את הרצון? איך רוצים לרצות? בסוף, בסדר, אנחנו מסכימים ממה שאתה אומר, שזה הכל תלוי ברצון, אבל אין לי רצון. אין לי, מה אני עושה שאין לי? איך אני עושה בכלל שיהיה לי רצון? כדי שיבוא שפע על פי הרצון. איך עושים שיהיה לי רצון? שאלה לכאורה, שאלה מאוד טובה. אז נושא מעניין לדבר עליו, אבל אני אגיד משפט אחד רק, ככה להשלמת השלמה ולקראת סיום של הדברים שלנו. יש גם מקום משמעותי להשתמש בכוח של השכל. השכל יש לו כוח גדול להוביל את האדם, לנווט את האדם, לקחת את האדם למקום האמיתי. השכל הוא פחות מושפע ממה שקורה. השכל הוא יותר רציונלי, הוא יותר עובד עם האמת הצרופה, פחות מושפע מהרגשות ומהתאוות ומכל הדברים האלה. אז עם השכל אתה יודע, עם השכל כל אחד מאיתנו יודע מה צריך. הוא יודע מה נכון. הוא יודע, במקרה של הישיבה, הוא יודע למה הוא בא, והוא יודע מה צריך לרצות, הוא יודע. ולפעמים צריך להשתמש בשכל כמפקד צבאי. מפקד צבאי נותן פקודה ופשוט החיילים עושים אותו הדבר. החיילים של האדם זה כל האיברים שלו, מלמעלה עד למטה, מכף רגל ועד ראש, והשכל נותן פקודה. והשכל אומר לך, תקשיב, אם אתה לא תתחיל לרצות, לא יקרה שום דבר, לא תתקדם לשום מקום. תתקדם בבניית הרצון. ככה אומר לך השכל, ואז אתה עושה את הצעד הראשון הזה, שהוא בדרך כלל הצעד הקשה, אתה עוקר את עצמך מאזור הנוחות שלך, לא משנה כל אחד זה מה שזה אזור הנוחות שלו, מביא את עצמו למקום לכאורה יותר קשה עכשיו, וכבר הוא הבקיע הבקעה מאוד מאוד גדולה של האימון של הרצון. אומר לעצמי, אני כל יום, לא משנה מה, בשעה הזאת, מהשעה הזאת עד השעה הזאת, נמצא בבית מדרש, לא משנה מה אני ארגיש, אני חייב לעבור את השלב הזה של לרצות, של להתחיל לפתח את השריר הזה. ואז אני מתחיל לאמן אותו יותר. הוא אומר, רגע, אז אני כבר נמצא בבית מדרש, אז מה אני רוצה עכשיו? באיזה תחום אני רוצה להתקדם? זה עכשיו קשה לי, מדי, אוקיי, אז אני אקח משהו אחר. אבל משהו שהוא אתגרי, משהו שהוא, אני רוצה להתקדם. חסר לי, אני רעב, אני משתוקק, אומר המהר"ל. אם אתה משתוקק אל החוכמה, זה סימן שאתה קשור אליה. אם אתה יודע הרבה, זה לא אומר שום דבר. עוד שאתה אדם מוכשר, אתה תוך שנייה קולט הרבה דברים, אתה לא באמת איש חכם, זה איש שאוהב חוכמה. איש אוהב תורה. חוכמה זה תורה, זה לא סתם חוכמה, זה לא איזשהו חוכמה מקצועית. תורה זה חוכמה, חוכמה פה זה תורה, ואהבת התורה, אהבה להתחבר באמת לערכים גדולים, להתחבר באמת לעומק העצום הזה שיש בתורה, בתפילה וכדומה, זה קורה על ידי הרצון. ככל שהרצון יותר גדול, ככה גם השפע שאנחנו מקבלים הוא יותר גדול, ולכן פשוט עצה מאוד מאוד טובה וממש בסיסית, זה לאמן את השריר הזה, לאמן אותו חזק, לאמן אותו טוב, כמה שתאמנו אותו יותר מהר, ככה פשוט אתם תראו, זה אין, אדם ישר מרגיש בזה, זאת אומרת, הוא ישר מרגיש ברגע שהשריר הזה מתחיל לעבוד, מתחיל לבקש את, את, את השפע, הוא מתחיל להיות כלי, מתחיל להתרחב אצלו. מתחיל להתרחב אצלו המקום שיהיה לדברים איפה להיכנס. אם אין רצון, זה כמו, ש, כמו שנשים פה איזה כוס כזאת קטנה, אפילו פחות מזה, אין איפה להכניס. אין, הכלי סגור, הוא מצומצם. אז קדוש ברוך הוא, אין, הוא מלא, הוא רוצה לתת לך הכל, הוא רוצה לתת לך אור גדול, הוא רוצה לתת לך שמחה, הוא רוצה לתת לך התקדמות עצומה, ידע עצום, הכל, מידות וחיבור לתפילה, והכל הוא רוצה לתת לך, אבל הוא אומר, כל העניין בעולם זה פותח את ידיך ומשביע לכל חי, לא מזון, אלא רצון. כפי הרצון, ככה תהיה פתיחת היד, פתיחת היד של, של הקדוש ברוך הוא, ולכן, בעזרת השם, שבאמת נעשה את העבודה הזאת, נפתח את הדבר הזה, והדבר הזה יביא לנו באמת ברכה גדולה בכל המישורים. יישר כוח.